עכשיו ב-103 FM. 5 עם אריאל דד ורוני בר-און.
שלום, אני רוני בר-און ואני היום השוטר הטוב. שוטר טוב לשר לשירותי דת מתן כהנה. ענייני הכשרות והגיור הם פצע פתוח וכואב בציבוריות הישראלית. לא רק בהיבטים התיאולוגיים שלו. העניין הדתי גרידה מעניין רק מעטים. הכשרות ככלל לא מעניינת מי שאינו שומר איסור מאכלות אסורים, ונושא הגיור אינם מעניינים את מי שאינו גר או מישהו שהוא מעומד לגיור או את מי שמקורב לאלה. וחרף כך, הכשרות והגיור הם פצע חברתי פתוח ומדמם כבר הרבה שנים לכלל החברה הישראלית. עוד לא דיברנו על השחיתות הפורה סביב נושא הכשרות מזה עידן ועידנים. הכשרות והגיור והמלחמה העיקשת לשבירת המונופול של הרבנות הראשית היא פועל יוצא מניסיון נועל של רבנים חשוכים מכל קצוות הרבנות האורתודוקסית לאחז בקרנות המזבח תוך כדי פגיעה בשכבה חברתית חלשה המתגיירים ותוך כדי שוד לאור יום של ציבור שמתפרנס בכבוד גם אם בקושי מעסקי ההסעדה והמלונאות. כולם כבר ניסו לתקן וכשלו. ועדות פרלמנטריות, שרים, ראשי ממשלה, בגצים, ועדות חקירה, ועדות מומחים. המפונופול ניצב איתן וניצח את כולם. עד שבא מתן כהנה. דתי, ציוני, מעודכן ומבטיח. כדי לנצח את הרבנות, צריך היום אלוף משנה ומפקד טייסת במילואים. לא פחות. אלוהים שלי, אלוהים יקר שלי, תעשה בבקשה שמתן כהנה יצליח.
שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הרע. כבר בחודש מאי הודיע שר החוץ האמריקאי אנטוני בלינקן שבכוונת ארצות הברית לפתוח שוב קונסוליה במזרח ירושלים לטיפול באזרחי הרשות הפלסטינית. עכשיו, זו פגיעה מדינית קשה בישראל, אין לזה מקבילה מדינית בעולם. בכך מנסה ביידן לבטל חלק מהשינויים המדיניים שהנהיג טראמפ, ובהם הכרה בירושלים כבירת ישראל והעברת השגרירות אליה, אבל השוטר הרע הוא לא לאמריקאים, אין לי טענות אליהם. זה שוטר רע, רע מאוד לראש הממשלה שלנו, לבנט. גם אם הוא סבור שאינו מסוגל או אינו רוצה להתנגש חזיתית באמריקאים, הוא יכול למחות פומבית, להודיע שזו פגיעה בריבונות. הוא גם יכול לשתוק ולנסות להתעלם. אבל מה שבנט עשה זה ביזיון ובושה. הוא ביקש מביידן לדחות את פתיחת השגרירות, הקונסוליה, עד לאחר העברת התקציב. ברור לו שהצעד האמריקאי שהוא מוקש חמור לתקווה חדשה של גדעון סער, אולי גם לליברמן, אולי אפילו לעדת הכבשים שפעם הייתה מפלגה אידיאולוגית ושמה ימינה. אבל למה הוא צריך עוד איזה שיקלי שיתעצבן והלך לו התקציב? שידרכו וירקו אלינו בסדר, אבל רק אחרי התקציב. למה לפגוע בדבר הכי קדוש? ביציבות הממשלה? שלום לך רוני.
שלום אריה, תתחדש, אולפן חדש, בית חדש, הכל טוב. איך אמרת לי ביום שלישי? אני נורא שמח שעוברים לרמת השרון. כשאני משדר מהבית, זה חוסך לי עוד חצי שעה לשלוש שעות שאני צריך לנסוע.
נכון, אני יצאתי ברווח נקי. אנחנו עוד בחבלי לידה, ועוד לא הכל מחובר. זה נס שהאלקטרונים יוצאים משם.
לא נס, יש פה כוח אדם, יש פה כוח אדם. מה, אתה עושה צחוק?
שמתחיל באסף נבו העורך והמפיק, ואחראית על השידור מעין לויטין, ואריק בן דוד שבנה את כל התחנה הזאת בשתי ידיים, שזה לא יומן.
אם היית רואה מה קורה פה בשלוש דקות, שבין התחלת החדשות, עד שמעיין, יש לה פה קונסולה יותר גבוהה ממנה, לא ראית את הדבר הזה. צריך פה ארבע נגני פסנתר, והיא מנגנת על הדבר הזה כאילו היו 30 אצבעות. אתה תבוא, אתה תראה, תאמין לי, תתחיל להריץ את כל הילדים האלה.
100%. תשמע, אני רציתי להעיר לך משהו על השוטר, שהלוואי, אני מצטרף ברצון רב לתקוות שלך, אבל אני עוד לא בטוח שזה מצליח.
חכה, התפללתי.
אוקיי, אבל יש לנו עבודה.
אתה יודע שאני יהודי מאמין.
אני יודע.
נו, אז מה? אז אני התפללתי לאלוהים היקר שלי.
תפילתך, תפילתנו.
תעשה שהטובים לטייס ינצחו את אלה שצריכים לטוס מפה, הרבנים המוטרפים האלה של הכשרות ושל הגיור.
אני לא מטיס עוד אף אחד מכאן, כולם יהודים, אבל איתנו עוד יהודי חשוב.
מאוד.
חבר הכנסת רם בן ברק, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, שנינו זוכרים את הוועדה הזאת.
נוח לך הכיסא שלי, חבר הכנסת רם בן ברק.
ערב טוב לך, שלום.
ערב טוב, מאחר ושניכם הייתם שם, אם אני זוכר נכון.
כן, אתה יושב על הכיסא שלי, ארי היה החבר הכי חשוב בוועדה, אבל אני הייתי יושב ראש, אתה יודע מה ההבדל?
אחלה כיסא שבעולם.
אחלה כיסא שבעולם. תגיד, לפני שאנחנו הולכים, קצת רכילות, מה הסיפור של יוסי כהן, מעניין אותך, אכפת לך, אכפת לך, זה נכון, זה יכול להיות נכון?
אין לי מושג, ויש לי היכרות רבת שנים עם האיש.
בשביל זה אני שואל אותך.
התגייסנו ביחד,
נו.
אנחנו גם, אפשר להגיד, חברים, ולכן אני מאוד מאוד מעדיף לא להתייחס לנושא הזה, אני מקווה שהכל לא נכון, ואם צריך לבדוק שיבדקו, ואם לא צריך שלא יבדקו, אני ממש רוצה להתרחק מזה, ולאחל הצלחה בחייו האזרחיים.
טוב.
אז זה יפה. באמת משהו אישי וחשאי, נכון. אבל בוא נעבור למשהו שהוא פחות אישי, הוא לא פחות חשאי, אבל אני קורא שבגץ דחה את העתירות לחקור את נתניהו להקים ועדת חקירה בפרשת הצוללות. על זה יש לך תגובה בוודאי, כי המפלגה שלכם טבעה ועדת חקירה כזו.
אני חייב להגיד לכם שאתם נעלמתם לדקה. אני לא שמעתי כלום עד הרגע.
אז אנחנו היינו בצוללת פשוט, ולא שמעת אותנו. מה שאני שאלתי זה בעניין החלטת בגץ לדחות את העתירות לחקור את נתניהו ולהקים ועדת חקירה.
זה ממש עכשיו, מהתנור, אריה.
זה ממש חם לגמרי, ואני זוכר שלמפלגתך היו תביעות ברורות להקים ועדת חקירה כזאת. מה תגובתך?
אני חושב שבאופן אישי, וגם כיושב ראש ועדת חוץ וביטחון, שנכון לחקוק את הדבר הזה, ולו בכדי לפזר את העננה במידה ואינה קיימת, שיבינו שהיא לא קיימת, מדובר באמת בנושאים מאוד מאוד רגישים, אין לי מושג אם זה נכון או לא נכון, אבל יש על זה הרבה דיבורים והרבה סימני שאלה, וטוב היה שיפזרו את הערפל. אני חושב שזה טוב לכולם, גם לנתניהו, גם לליכוד, גם למערכת הביטחון וגם לנו, שכל אחד ידע שאו שיש או שאין, כי הדברים האלה הם באמת בנפשנו. לא בשביל להתנקם במישהו ולא בשביל לחפש מישהו, אלא בשביל להוריד את זה מסדר היום, או באמת שיהיה על סדר היום ונטפל בזה.
כן, רק אני לא בטוח, אריה, גם כן, אני עכשיו הסתכלתי ברשימות בפנים, זה תביעה שבאה מבחוץ, כאשר הממשלה תתכנס ותחליט, היא סוברנית, היא לא תעמוד למבחן בגץ.
לא קבע שאסור להקים, ודאי, רק דחה את העתירות.
לא, הוא אמר, אני
יורה לממשלה.
או, בדיוק, אומר בגץ, אני תפקידי לא להורות לממשלה, אבל זה לא אומר שמחר בבוקר יכולה לקום הממשלה ולהחליט איזה ועדה שהיא רוצה, כולל ועדת חקירה, איך בגץ מחליט נגד החלטה להקים ועדת חקירה. אבל בסדר, טוב, מעניין, 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 מעניין. תגיד, יש לכם עמדה על 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 הצווחה שקמה פה בעניין הרפורמה של ליברמן וגם של שר החקלאות שהוא מהמפלגה של ליברמן, צועקים החקלאים משקו משקו משקו, ועכשיו אנחנו עושים שביתת הזרה ביום ראשון, ואמירה שאולי מתקשרת אפילו לקריירה הקודמת שלך וגם לקריירה הנוכחית, שאת מה שחיזבאללה מנסה לעשות שנים ליברמן עושה באבחת סכין. מה אתה אומר?
קודם כל יש לי עמדה ברורה בעניין, כמו שאתה יודע, אני בנוסף
ברור.
לזה, אני גם ראש השדולה החקלאית בכנסת.
אם היינו עכשיו בטלוויזיה, היינו מראים אותך רוכב על סוס שם בעמק.
ומחזיק קישור ביד.
או מעשב כותנה.
נכון.
אבל יש לי עמדה ברורה בעניין, אני חושב שהרפורמה הזאת היא, ואתה היית שר אוצר, אתה יודע שכל שנה נערי האוצר מעבים את הרפורמה הזאת, וכל שנה היא נדחית, כי רק חסי עבודה עשו עליה. אני לא מתנגד באופן נחרץ לרפורמה. אני חושב שיש מקום לרפורמות. אני אמרתי את זה גם לשר האוצר וגם לשר החקלאות. אני חושב שזה יהיה נכון להקים צוות משותף של חקלאים, של משרד החקלאות, של משרד האוצר, שישב על המדוכה בזמן קצוב, חצי שנה, 10 חודשים, באיחוד האירופי ישבו על זה 3 שנים דרך
כן,
אגב.
כן, אבל...
לפני שהחליטו, ויראו באמת איך עושים רפורמה.
אבל אתה בעצמך, רם, אמרת, בשאלה נתת את התשובה. כל פעם שמביאים את זה במסגרת חוק ההסדרים, הלובי החקלאי שאתה ואני יודעים שהוא מאוד חזק במדינת ישראל קופץ. מתי הלכת לקנות אפרסקים, ענבים או מנגו לאחרונה? אתה יודע מה המספרים? אבוקדו 65-70 שקלים? זה הגיוני?
אני אגיד לך משהו לגבי אבוקדו ולגבי המחירים בכלל. קודם כל, אבוקדו זה לא העונה שלו. זה לא העונה שלו, ואם יש אבוקדו כאן, זה אבוקדו שמייבאים. ברוב האבוקדו במדינת ישראל הוא לייצוא. לייצוא, זה ענף פוטטו. אבוקדו לא צריך את הטובות של אף אחד. לא של ליברמן, לא של אף אחד. הכל בסדר. עכשיו לגבי שאר הפירות. תשאל, תלך עכשיו ליסוד המעלה או למטולה. תשאל אותם כמה מקבל החקלאי במטה, שהוא כותף את התפוחים שלו. תראה שהוא מקבל בין 2-3 שקלים לקילו. תלך לסופר, תראה שהם מוכרים את זה ב-18-20 שקלים לקילו. אז תגיד לי, מי אשם במחיר בסופר? החקלאי שמוכר ב-3 שקלים? או הסופר?
לא, הפער התיווך, אני מסכים איתך, אבל ברפורמה הזאת יטפלו בזה.
לא יטפלו בזה. מה שהרפורמה הזאת עושה, היא פותחת את הכל ליבוא. את הכל ליבוא, ויהיו כאן אנשים שירוויחו המון כסף, והצרכן לא יראה את זה בכיס שלו. ירוויחו המון יבואנים של ביצים, והמון יבואנים של עגבניות, והמון יבואנים של אפרסקים ואפרסקים ותפוחים. מחיר לצרכן, אני מעריך שלא ירד בכלל, ומי שיסבול את זה, מי שיעקור מטעים ויפסיק להשקות את העגבניות, יהיו החקלאים. עכשיו אני אומר לך יותר מזה. תקשיב, אנחנו מדינה שיכולה מחר בבוקר להיות במצור. אתה יודע את זה, הרי מחר אם יש אירוע, אם יש אירוע מלחמתי בצפון, כל המדינה הזאת, לא עוניות, לא מטוסים, לא כלום.
לא רק מצור, גם בזמן הקורונה, פתאום
אנחנו בהחלט אי לפי כל הגדרה. אי לפי כל הגדרה.
אז אני שואל אותך עכשיו, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו שאנחנו נסתבך על יבוא, ופתאום מחר בבוקר נצטרך לאכול תוצרת מקומית שלא תהיה, כי לא יגדלו אותה.
התשובה היא לא. התשובה היא לא.
אז זה הרבה יותר מורכב מזה. אני חושב שהיכולת לנו להתחרות עם מחירים היא לא בזה שאתה פותח את היבוא. פתח את היבוא, אין לי בעיה, אבל תיתן לחקלאים הישראלים את היכולת להתמודד עם היבוא.
וגם עובדים זרים, עובדים זרים, עוד עובדים זרים לחקלאות.
תראה מה זה, הם עושים לי רפורמות. הם לוקחים אגרות על כל עובד זר שבא לחקלאות, משהו כמו 3,000-4,000 שקל בשנה אגרות. הם לוקחים מחירי מים לא הגיוניים. אז אתה רוצה להוזיל את המחיר בצרכן? אין שום בעיה.
חבר הכנסת רם בן ברק, אנחנו חייבים לסיים. אני זוכר שהגבול יעבור, איפה שיעבור התלם האחרון של המחרשה. תודה רבה לך.
אז עוד משפט אחד לגבי הביצים באמת. אנחנו צריכים לזכור מי זה מגדלי הביצים. מגדלי הביצים יושבים בזרית ובשתולה. ואת מה אתם רוצים? שלקח להם את הפרנסה שלה? מי יגור שם? מי יגור שם? אני לא יהיה לו במה להתפרנס. זה פשוט חשיבה לטווח קצר מאוד ולא מתאימה. בואו נשב, נעשה רפורמה.
בואו נשמור על אלה שיש להם ביצים לשבת על הגבול.
חבר הכנסת רם בן ברק, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה רבה לכם.
ושלום וערב טוב לפרופסור גילי רגב, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות בבית החולים שיבא.
ערב טוב.
שלום פרופסור. אני יכול גילוי נאות אישי?
כן.
היחידה, אבל היחידה, שמרגיעה אותי ושאני שומע אותה כאילו דברי אלוהים חיים בכל תקופת הקורונה, זה עד פרופסור רגב. ויסלחו לי כל החברים הפרופסורים שלי, כולל אריה אלדד.
אתה מלחיץ אותי עכשיו.
לא, אז הנה.
אבל האחריות גדולה מדי.
אז אני מפקיד אותך בידיו האמונות של הקולגה.
תחת טובה, אבל... שוב, חם מן התנור, אנחנו שומעים שקבינט הקורונה אישר תו ירוק מהשבוע הבא. כלומר, גם הם מודאגים מהעלייה בתחלואה, אחרת לא היו מחמירים לעומת מה שהחליטו לפני ימים אחדים.
נכון, תראו, יש עלייה בתחלואה, היא מאוד ברורה, ואין ספק שצריך לעשות משהו, מכיוון שאם תימשך העלייה, גם אם העלייה בתחלואה הקשה היא מאוד מאוד מתונה, אז בסופו של דבר גם המאוד מתון הזה יכביד באיזשהו מקום. השאלה כמה זה יכביד ועל מה. ואני חושבת שאנחנו באמת במקום מאוד מאוד אחר מאיפה שהיינו בגל הקודם, ולפני שהיינו רובנו הגדול מחוסן. וצריך את הדבר הזה כל הזמן לזכור. אנחנו בשלב ב' של המגפה. זו עדיין מגפה, היא עדיין לא שפעת, אנחנו עדיין במקום אחר, אבל אנחנו לא איפה שהיינו פעם שעברה.
אני רוצה לשאול אותך משהו על הנסיעות לחול. אני התפוצצתי אתמול מזעם, אני יודע שזה לא בריא להתפוצץ מזעם, כשדיברו על נדבג, ואז שמעתי את חוות הדעת של משרד המשפטים, שזה לא ראוי וזה לא מידתי להגביל יציאות לחוץ לארץ. סליחה, אף אחד לא מכריח אף אחד לנסוע. מי שרוצה לנסוע ורוצה ליטול סיכון, שתי אפשרויות. או שיקח את הסיכונים שלא ייתנו לו לחזור, או שיישאר שם. מי שמוכרח לנסוע לענייני בריאות, לענייני אבל, לענייני עבודה, אני יכול להבין את זה. אבל כל אותם אלה על נשיהם וטפם וילדיהם, זקניהם וצעיריהם, שמתגודדים בכל מדגרות הקורונה בנתב"ג, ואחר כך באים ביוון ובכל המקומות האלה, למה ממשלה לא יכולה או לא צריכה להתערב בזה?
אז אני חושב רק שההתערבות צריכה להיות אחרת, גם פה. אני לא חושבת שצריך להחליט לסגור את שדה התעופה. אני כן חושבת שאפשר, אנחנו לא צריכים להיות קיצוניים כמו ניו זילנד, שבאמת סגרו את הכל ואין נכנס ואין יוצא. אני חושבת שכן אפשר לאפשר לאנשים עם המגבלות, כשהמגבלה בעיניי הכי חשובה ואותה משום הלא מיישמים, זה בדיקה חוזרת שעולה כסף. אני חושבת שאפילו שתי בדיקות חוזרות, זה היה הדבר הנכון לעשות. מעבר לבדיקה בשדה התעופה, אם האנשים יודעים שהם צריכים לעשות גם בדיקה ביום 5, גם בדיקה ביום 10, כל בדיקה כזו עולה להם כסף. הם לוקחים את כל החשבון, בחשבון את העלויות האלה, ואז הם יחליטו אם הם נוסעים או לא. עכשיו, אם הם יעשו את הבדיקות האלה, ומעבר לזה, ניתן להם איזושהי אחריות בידיעה, שעד שהם לא גומרים את הבדיקה השלישית ביום העשירי, יש סיכוי שהם כרגע מסתובבים עם הנגיף. אנחנו לא כל, באותו יום שהם עשו בדיקה והיא שלילית, אולי הם לא היו מדבקים, אבל הם גם מקבלים אותה רק למחרת. אז הם למעשה 10 ימים לא יודעים בוודאות, ובעשרה ימים האלה אני חושבת שחשוב, ואולי זו הזדמנות לקרוא לכל הציבור, כשחזרתם מחול, זה לא הזמן ללכת לחתונות. קחו בחשבון שאם יש לכם חתונה, אל תלכו בעשרה ימים הראשונים מאז שחזרתם מחול. זה דבר אחד. דבר שני, לא ללכת למקומות אחרים של התקהלויות, אם זה לא לבית קולנוע ולא להצגה. כל הדברים האלה, לי אישית, לא עושים חשק גדול לנסוע לחול. כי יש כל כך הרבה מגבלות, זה כל כך מורכב, אולי אני אתקע שם, אולי המדינה שם תיסגר. לא נראה לי זמן אידיאלי, אבל אני לא חושבת
שזה חלילה. נכון היה, אולי נכון היה באמת להכתיב שכל מי שחוזר מחוץ לארץ ייכנס לשבעה ימים בידוד נקודה.
זהו.
לי זה נשמע יותר מדי, אני חייבת לומר. אני לא חושבת שצריך להגביל תנועה של אנשים. אנחנו בכל זאת לא בשלב של המגפה שהיינו לפני, בשנה הקודמת או עד לגל הקודם, בהחלט היה בזה הרבה היגיון. היום אנחנו במקום אחר. זה כן נכון ללא מחוסנים. לא מחוסנים בוודאי שצריכים להיות בבידוד. אבל מישהו שהוא מחוסן, הוא כן עשה את הצעד, הורדנו את המגפה, אנחנו לא באותו מקום. אני חושבת שזה חלק מהחזרה לחיים. אנחנו חייבים לחזור לאיזושהי שגרה. זאת תהיה שגרה אחרת לצד הקורונה, עם הרבה יותר בדיקות. אבל זו כן צריכה להיות איזושהי חזרה לחיים.
אני רואה שתי קבוצות של נתונים ביחס להגנה שמקנה החיסון של פייזר על זן דלטה. אחד אומר 64% הגנה, ופרסום מארצות הברית מ-24 שעות האחרונות, 88% הגנה. איפה אנחנו עומדים באמת?
אני חושבת שהפרסום שהיה באמת בניו אינגלנד ג'ורנל אוף מדיסין, העיתון שהכי נחשב בתחום הרפואה, בדיוק. הוא באמת המימן.
וכמה הוא אמר?
הוא מדבר על 88% ירידה, לא ירידה, אלא 88%
אפקטיביות, כן.
אפקטיביות של החיסון למחלה סימפטומטית, וזה צריך להדגיש. כלומר, מחלה שבה יש סימפטומים. ואנחנו כל הזמן מדברים על היעילות בכל מיני דרגות. היעילות של החיסון כנגד למנוע תחלואה קשה. ושם אנחנו יודעים שהיעילות היא מאוד גבוהה. היעילות למנוע תחלואה באופן כללי, עם סימפטומים. וגם, וזה אולי גם לא פחות חשוב, היעילות במניעה של תחלואה שהיא אסימפטומטית. אוקיי? ובזה אנחנו יודעים שכנראה יש ירידה אפילו יותר מאשר מה שראינו בזן האלפא. כלומר, בהחלט אנשים יכולים להידבק. זה לא צריך להפתיע אותנו שמחוסנים נדבקים, אבל הדבר החשוב הוא שהיעילות נשמרה בהגנה מפני מחלה קשה.
מה אומרת הפרופסור?
ולכן אני חושבת שאפשר לחזור באיזושהי מידה לחיי שגרה, עם זהירות, כמו שאמרנו.
מה עם הבוסטר השלישי, פרופסור רגב?
אני פעם, לפני כמה שבועות, לא היה לי ברור אם נגיע לשם. אני חושבת היום שזה די ברור שכן נגיע לשם. השאלה היא רק מי ומתי. ואנחנו ממש בימים אלו במסגרת, גם יש לנו כבר כמה דברים שיתנו רמזים לזה, אבל אנחנו פותחים למעשה ביום ראשון הקרוב במחקר ארצי מאוד גדול בשיתוף של שיבא עם משרד הבריאות, לנסות ולענות על השאלות האלה במסגרת מחקר משפחות. ומה שאנחנו הולכים לעשות זה להגיע לביתם של אנשים שיסכימו כמובן, אחרי שנרים אליהם טלפון, לאחר שהם יקבלו את ההודעה שהם מאומתים מהיממה הקודמת, ונשלח צוותים אליהם אם הם יסכימו, ונבדוק את כל המשפחה, גם לדעת אם באמת נדבקו, ואולי יותר חשוב מזה, מי שיסכים ניקח לו גם בדיקת דם לסרולוגיה. ואז אנחנו נקבל איזשהו מידע לגבי מי באמת האנשים שהם בסיכון לחלות, להידבק, ויותר חשוב מזה אולי להידבק ולחלות במחלה קשה.
כלומר, יכול להיות שיש אנשים עם רמה גבוהה וטובה של נוגדנים בדם, ובכל זאת הם נדבקים, ויכול להיות גם להפך עם אנשים עם רמה נמוכה, אבל החיסון התאי, הזיכרון לטווח ארוך של מערכת החיסון שלנו, בכל זאת מגן עליהם והם לא נדבקים.
בדיוק, אבל יותר מזה אני אגיד, אני חושבת שאנשים עם נוגדנים ברמה גבוהה, גם אם הם ידבקו כמעט בוודאות מוחלטת, מה שכרגע נראה לנו במחלה רק מאוד קלה, אם בכלל. ובעוד שאנשים גם ללא נוגדנים, שם אנחנו לא מספיק יודעים. האם הם יכולים להידבק גם במחלה קשה, או שלא בהכרח, אולי זה באמת תלוי בנוגדנים המנטרלים, במערכת התאית, המערכת החיסון היא מאוד מאוד מורכבת, וזה חלק מהדברים שאני מקווה שנקבל עליהם תשובות במחקר הארצי הגדול.
יפה.
שמעתי עמיתה שלך, פרופסור רהב משיבא, מדברת גם על כך שיש יותר ויותר מידע על תופעות של פוסט-קורונה, של קורונה לטווח ארוך, של אנשים שחלו והחלימו ועדיין סובלים מאוד. האם זה צריך להיכנס בחשבון כשאנחנו מנסים להגן על האוכלוסייה?
לגמרי, בהחלט. זה חלק מהתחלואה. וגם אם אנחנו נאמר, ולכן אני נגד, ככה אנשים כבר אומרים, רגע, אז אולי נלך למסיבות הדבקה המוניות, כן. ואם כרגע אנחנו מחוסנים, אז אולי אין סכנה. אני היום לא הייתי רוצה להידבק ולחלות, כי יכול להיות שגם אם אני אחלה בצורה קלה, ואנחנו רואים את זה, אנשים עם תחלואה קלה, עדיין סביב 10% יהיו חולים אחר כך, או לא חולים, אלא יסבלו מתסמינים של מה שאנחנו קוראים להם long COVID. שהתסמינים האלה יכולים להיות בכל מיני...
אבל הפוסט-קורונה קורית גם לאלה שחלו אחרי שקיבלו חיסון ולא חלו קשה?
כן, אנחנו ראינו גם כאלה, אנשים שחלו בצורה מאוד קלה, מחוסנים, ובתוכם, שוב, היה אחוז נמוך, אבל היה אחוז של אנשים שסבלו במשך 6 שבועות עדיין מתסמינים, של עייפות, של... דברים מהסוג הזה, זה לא היו דברים חמורים, לא, שוב, חומרה כל אחד יגדיר אחרת כמובן, אבל לא דברים לבביים או נשימתיים, אלא באמת יותר דברים ברמה של ככה איזושהי עייפות, הרגישו שהם לא חזרו לעצמם, לפעמים התקשו לחזור לעבודה, בהחלט תסמינים שאף אחד מאיתנו לא רוצה אותם.
טוב.
מר בר-און, האם פרופסור רגב הצליחה להרגיע אותך גם היום?
האמת היא שכן, ולו מהטעם שאני חושב שאני,
גדול,
שאני,
פרופסור רגב.
כן, שאני, אני שומע בקשב ומתנהג ומנסה להנהיג את השבט הקטן שלי בבית פנימה על בסיס ההמלצות האלה. להגיד לך שאני עכשיו מתחיל לרקוד ברחובות שזה מאחורינו, גם היא לא אמרה את זה.
לא,
לא,
זה, אני גם לפני הקורונה לא רקדתי ברחובות. תודה רבה, פרופסור גילי
תודה,
רגב.
תודה רבה לך.
תודה רבה, ערב טוב.
כן.
רוני, בוא נאמר שלום וערב טוב לחבר הכנסת גדי יברקן מהליכוד.
שלום חבר הכנסת יברקן.
ערב טוב לכם, שלום למאזינים.
מה שלומך?
אני בסדר, ברמה אישית. מודאג ברמה הלאומית.
מה קרה?
זה בסדר, זה כולם אומרים ככה, לא משנה. אבל תגיד, שמענו משהו מאוד מעניין שאמרת אתמול, נדמה לי, בכנסת, שהיה איזה דיון על חוק, ככל שאני זוכר, תשלומי הורים, ואתה הודעת שנראה לך שזה חוק חשוב, ואתה תצביע יחד עם הקואליציה, אפילו אם זה יהיה תלוי בקול שלך. האומנם? הכצעקתה?
לא, לא, אני אתן מה היה שם. עלה הצעה לסדר של חבר הכנסת מיכאל ביטון בנושא של תשלומי ההורים. זה נושא שקרוב לליבי, ואני כחבר בוועדת החינוך בכנסת ה-21, שהייתי שם יחד עם יושב ראש הוועדה אז, חבר הכנסת יעקב מרגי, ומספר חברי כנסת, נלחמנו על כך שהנושא הזה קצת ירד, יהיה הסכם. ואמרתי שלא יכול להיות שבמדינת ישראל בשנת 2021 יהיה תשלומי הורים, להמיס על ההורים כאלה שאין להם מה לאכול, מה לעשות, לשלם לילדים בבית ספר, וילדים מתביישים ללכת לבית ספר, מוצאים אותם מטיולי שנתי, מטיול שנתי, ועוד 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 נושאים דברים כאלה.
אמרתי
שאמרתי באותו זמן שהחוק הזה, אחד מהחוקים שיכול לקבל הסכמה מוחלטת בבית הזה,
אבל זה לא חדש. אבל זה לא חוק חדש. למה ליכוד לא הביא אותו? למה ליכוד לא הביא אותו? למה נתניהו, ישראל כץ, אפילו החבר שלך משה כחלון, למה הם כולם לא הביאו את החוק הזה? אתה כבר הרבה שנים חבר כנסת, גם בכולנו, גם בליכוד. אני באמת מאמין לזעקה הכנה שלך. אני גם שמעתי את הזעקה הזאת כשהייתי שר אוצר. למה לא הבאתם אותו? היה לכם קואליציה ברזל. למה לא הביאו אותו?
רוני, רק תיקון קטן, אני 3 שנים בכנסת, הנושא הזה, אני מסכים איתכם שזה לא משנה, כל ממשלה הייתה צריכה להעביר את זה, ואני פעלתי ואמשיך לפעול לדבר הזה, אבל זה לא אומר שאם החוק הזה באמת יעלה להצבעה, ואני משוכנע שהקואליציה בעצמה לא תעלה אותו, אני רק אמרתי שאנחנו צריכים לשבת ולדבר, למצוא את הפתרון בנושא הספציפי הזה.
ואם הקואליציה מעלה את החוק הזה, והאופוזיציה מחליטה נגד, והמצליפה צועקת נגד, נגד, אנחנו זוכרים את זה.
מה אתה מצביע?
אתה מצביע בעד.
על החוק, לא על הצעה לסדר, על החוק.
בוודאי שאני אצביע נגד, אני חלק מאופוזיציה. אני רק אומר שאמרתי במליאה שאנחנו צריכים לשבת ולבדוק, לבחון את הדברים האלה ביחד, כי זה נושא שהוא לא אמור להיות סוגיה פוליטית.
אבל גדי,
רוני, אתה יכול לבקש ממעיין לויטין שתשמיע צפירת הרגעה? יש לה שם בעיה.
כן, 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 כי הרבה אנשים עומדים על המעקה של המרפסת ומאיימים לקפוץ אם אתה תצביע. עכשיו אני רוצה לשאול אותך באמת, עזב את הוויכוחים על חוק האחמשים, כן איחוד משפחות, לא איחוד משפחות. אתה בא, האוכלוסייה ששלחה אותך לכנסת, כמובן גם אני וחברים אחרים שהצביעו, היא אוכלוסייה שקמה ונופלת על החוק הזה. האוכלוסייה קשת היום, אלה שמורידים אותם הטיולים השנתיים, הכל זה. איך אתה קם ואומר, לא, אני מחויב להפיל את הממשלה הרעה, וגם אם מביאה את החוק שאני מתפלל אליו כבר 3 שנים, ובשבילו באתי לכנסת, אני מצביע נגד. תסביר לי מה, אני לא מותח ביקורת. תסביר לי איך אתה מנהל את הדיון הזה עם עצמך.
קודם כל בואו אני אסביר לכם משהו. ברמה העקרונית, ואני באמת באמת מאמין בזה, שהממשלה הזו מסוכנת.
בסדר.
שנייה רגע, הרבה יותר מכל חוק שאנחנו נצביע נגדו.
הבנו. בסדר? עכשיו איך אתה מסתכל למצביעים שלך בעיניים?
תפירת הרגעה, אני אצביע נגד החוק. בסדר? אז הכל בסדר. בוא נעביר, תן לי להסביר לכם משהו.
עכשיו, אם הממשלה הזאת תחליט שהיא בונה ב-E1 או במורידה את חאן אל-אחמר, אתה גם תצביע נגד?
אני, תקשיבו, אנחנו צריכים להפיל את הממשלה הזאת בכל מחיר.
איך באת מכאן אל אחמר? איך באת מכאן אל אחמר לחוק הזה? זה תאמין לי אתה.
אני, רוני ואלדה, תקשיבו רגע ברשותכם. תראו, אתם זוכרים את הציטוט של חבר הכנסת חברי מיקי זוהר שאמר כסף, כוח, כבוד? אז הממשלה הזו, זו ממשלה עם כסף שלקחה את הכוח בלי כבוד. ויש סרט, ממזרים חסרי כבוד, מה שנקרא. הממשלה הזו זו נוכלים חסרי כבוד.
תקשיב, בוא נע, בשביל שלוש שנים יש לך... בשביל שלוש שנים יש לך עקומת למידה מאוד מהירה.
מה אמר לפני כמה חודשים? הוא אמר, אני מתרקט אותו,
פעם החברה הישראלית הוקיעה שלושה עריקים שקיבלו בתמורה שלושה רכבי מיצובישי, והיום מה? שלושה שרים ומשרדים בלתי נתפס הוקמו וניתנו תחת שוחד פוליטי מאז קום המדינה.
הם הולכים, הם עושים דברים איומים, הם מנפחים את הממשלה, הם מנפחים את הממשלה בצורה בלתי נסבלת. הם באמת מנפחים את הממשלה בצורה בלתי נסבלת עכשיו, גם עוד שרים ועוד סגני שרים. הם עוד מעט יגיעו לממדים של הממשלה שלכם. אני לא מבין איך אפשר לסבול את זה.
יש אנשים שנכנסו בחוק הנורווגי, לרחתי, יש יותר חברי כנסת בחוק הנורווגי מאזרחים בנורווגיה. לא יכול להיות דבר כזה, תקשיבו.
נכון.
בסוף, אני אומר לכם, בסוף הימין יחזור לשלטון, לא כי אנחנו רוצים, כי רוב העם הוא
חבר הכנסת גדי יברקן, תודה רבה. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לכם.
אוי, ארי, ארי.
לא, אני באמת, עכשיו הגיע הזמן לשאול את חבר הכנסת מוסי רז, שאיתנו על הקו, ממרץ. שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב טוב. שלום, זה אנס נורוני ואריה.
כן, שלום, כן. זה אתם, כן. והממשלה הגדולה והמנופחת, זה גם אתם.
כל פעם שאני אומר לו שלום לא, לאריה, הוא אומר שלום, שלום, אל תבוא לי בחלום.
כן,
אנחנו,
בדיוק.
אבל איך אתם סובלים ממשלה מנופחת כזאת?
מנופחת קצת פחות מהקודמת.
חכה, אתם בהתחלה. העסק הולך ומחמיר. תראה, אפילו יאיר גולן, שחברך יאיר גולן, שישתלח בממשלה הגדולה והמנופחת, מסכים להיות סגן שר למשהו, רק להיות סגן מיניסטר.
לא, לא, אבל רק סגן של אלופה, רק סגן של אורנה ברביבאי.
נכון.
יותר חשוב, היה סגן של איזה רב סרם, ראש ממשלה.
לא, לא, באמת, לא מפריע לך? אין לך חמיצות נוראה כשאתה מסתכל על עצמך בפנים בבוקר? לאן הגענו?
אני מציע, אריה, תראה, אנחנו מכירים כמה ימים, וגם גוגל יכול לעזור.
ואני באמת יודע שהדברים האלה לא חשובים לך.
וגוגל יכול לעזור לך בהיכרות. אני חושב שהדברים האלה חשובים, הייתי רוצה ממשלה יותר מצומצמת, אבל אף פעם זה לא היה בראש העיסוקיי, ולא התייחסתי לנושאים האלה גם כשהייתי באופוזיציה. והייתי באופוזיציה, כן? לא,
והחברים שלך שזעקו מרה על הממשלה הגדולה והמנופחת, ועכשיו מתיישבים בכיסאות?
הקימו ממשלה פחות גדולה, שהיא עדיפה לממשלה הקודמת באלף ואחד גורמים, וגם בנושא הזה, שבו היא גם לא מצטיינת, אבל ודאי עדיפה לקודמת.
שכוח, עכשיו תגיד לי דבר אחר.
חן אל אחמר,
בגץ, סוף סוף. בגץ הורה כבר על תאריך לפינוי חן אל אחמר. אתה, כמו שהאופי שלך באמת מתאים, אתה תבוא לשכב מתחת לדחפורי?
אני לא חושב שיהיו דחפורים, בגץ גם הורה ב-49 להחזיר את הקורא איקרית ובירם.
אבל התעקשת שעל פי בגץ יפנו אותם. את מגרון ואמונה, שיש שלטון חוק פה, עכשיו לא 49.
בגץ ב-2000 הורה לפנות את מעון, אתה רוצה לבוא איתי לראות עם מעון שם או לא?
כלומר, כיוון שלא פינו את מעון, אנחנו נצפצף על בגץ, זה מה שאתה אומר לי. נצפצף על בגץ ולא נפנה את חן אל אחמר.
בגץ התיר לפנות.
לא, נתן תאריך, 5 בספטמבר.
לא, לתשובת המדינה, אריה, לא קראת.
לא לתשובת המדינה, תשובת המדינה ביקשה דחייה.
לא, הוא אמר עמדת המדינה ב-5 לספטמבר, ואז כנראה בהתאם לעמדת המדינה יקבלו את ההחלטה כפי שהתקבלו. אבל אתה רואה, אתה התוות את מהלך הדיון הזה בשבועות, הממשלה הקודמת, הממשלה הזאת, הממשלה הזאת, הממשלה הקודמת. אז הוא מביא לך את איקרית ובירם ואת כל הדברים האחרים שבגץ הורה ולא התקיימו. זה סדר העולם, חביבי. דברים שרואים משם, לא רואים מכאן, ולא רואים משם, ולא רואים מכאן, ובסוף כולם עיוורים. מתנהלים שצריך את הגנב, מורידים אותו מחבל התליה. גם אם זה תפקיד שר לאדון, איך קוראים לו? אבידר, השר לענייני 144, או 114. מה זה?
לא, יש שר מודיעין, למה 144?
נו, מה זה מודיעין? מה זה מודיעין? 144, מה זה מודיעין?
זה מודיעין, אין סמכויות בענייני מודיעין.
זה לא מודיעין נגד, זה לא מודיעין רכבת, זה מודיעין בכלל. אני השר לענייני 144. הקודם היה אלי כהן, אתה יודע שהוא מבין במודיעין פחות ממה שאני מבין בלא יודע מה. גם באמת, עשה את זה. תשמע, אין מצב.
אבל למה שרבבת לשם את אבידר? זה לא הוא השר לענייני מודיעין.
הוא יהיה.
הוא יהיה, הוא יהיה.
אתה לא מעודכן.
הוא הולך להחליף את שטרן, שהולך להיות איזה שר לענייני משהו כלום אחר, עד שהוא יהיה מועמד לסוכנות.
הלו, אתם מה שחקים... יהיה, אני לא יודע, זה אתם יודעים, אני לא
תשמע,
יודע מה.
תשמע, יש משחק כיסאות מוזיקליים כי רוצים לתת להמון אנשים להיות שרים, השאלה מי מנגן את המוזיקה ומפסיק פתאום?
שאלה טובה, מי לדעתך?
דעתי, מנסור עבאס מנגן את המוזיקה.
בינתיים הוא לא תפס אף כיסא, שים לב לזה.
לא, מוסי. בטח שלא, הוא לא רוצה את האחריות.
מוסי, את האמת, אף אחד לא שומע. אתה מאושר מזה ש... אתה רואה את השלישייה, הרביעייה הפותחת, איווט, בנט, גדעון סער. אתה מאושר?
תראה, אושר זה הגדרה מתחומים אחרים בחיים. בוא, שלי.
אנחנו פוליטיקאים, לא פילוסופים.
אני מעדיף, כן. אבל אני מעדיף בנט, לפיד, מיכאלי, על נתניהו.
אבל אביגדור ליברמן לוקח עכשיו את סמכויות נתיב, שוב, למשרד האוצר, ומבקר המדינה קבע כבר שזה רק בשביל ג'ובים. על זה לא מפריע לך.
האמת שזה לא שמעתי עד שאמרת את זה, זה מפריע, תראה.
מוסי, יש לנו בעיות עם השמיעה שלך, מוסי, אתה...
אני חושב שמי שעקב אחרי מה שאמרתי בחודש וחצי מאז שקיימת הממשלה, לא יכול להגיד ששום דבר בממשלה הזו לא הפריע לי. הפריעו לי דברים, אבל לאלטרנטיבה
מפחידה אותי.
אתה אומר,
הכל יותר טוב מביבי ראש ממשלה.
זה לא רק נתניהו, זה גם השותפים שלו. זה גם השותפים שלו.
חבר כנסת מוסי רז, מרץ, תודה רבה לך על
השיחה. תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה.
אנחנו יוצאים לפרסומות ואחר כך הולכים לפוצץ משהו.
כן.
שלום וערב טוב ליוסי אחי מאיר, יושב ראש מכון ז'בוטינסקי.
תל חי יוסי.
שלום אריה, תל חי, אני, שלום לכם, חברים. תל חי.
רוני פתח את הבוקר שלי, שלח לי צילום של מודעת אבל, שבה כתוב היום 22 ביולי 2021, ימלאו 75 שנים לרצחם של 91 אנשים חפים מפשע, יהודים, מוסלמים ונוצרים, בפיצוץ מלון המלך דוד בירושלים.
הרצחם?
הרצחם, כן, כן. זה מה שכתוב.
כן, כן, אני ראיתי את המודעה הזאת בעיתון הארץ. היא מתפרסמת כל שנה.
לא, לא, לא כל שנה, כל חמש שנים, לפי דעתי. הם סופרים בחמש שנים. לא חשוב, בסדר. זה הרגיז אותך?
מה?
הרגיז אותך?
בהחלט נפלו פה 91, או המספר לא מדויק בדיוק, אבל נפלו קורבנות חינם, פשוט בגלל זכיחות הדעת של הבריטים.
לא באשמתנו.
מה, ודאי שלא, ודאי שלא. תראה, זו הייתה פעולה ש... ניתנה לה אזהרה מראש. איך אומרים? היה מעין הקש בגג בלשון ימינו.
והיוזמה לפעולה בכלל הייתה של מפקדת ההגנה, שגם התנפלה עלינו באיזה שלב. משה סנה, כן.
מפקד האצ"ל מנחם בגין שתעשו את הפעולה ביום זה וזה, והיה כמובן אחרי השבת השחורה, אחרי החרמת כל המסמכים מהסוכנות ומעצר ראשי היישוב וכל הקיבוצים, היישובים, פעולה קשה שהבריטים עשו נגד היישוב.
וזו הייתה פעולה רב-זרועית של כל זרועות הביטחון במרכאות אז שהיו של היישוב היהודי בארץ ישראל.
כן, אבל זה הוטל בעצם על האצ"ל.
המלון הזה, על הלחי הוטל בניין בסמוך ועל ההגנה הוטלו דברים אחרים, כן?
עשו שם גם פיצוץ קל כדי לזעזע שאנשים לא יתקרבו ושאנשים במלון, מה זה מלון? זה היה אז מפקדה הבריטית.
לא היו שם
מלון. חצי היה מלון, והמלון אגב פונה מאנשים, כי מנהל המלון לקח ברצינות האזהרה.
האגף, לא, האגף הדרומי שאותו פוצצו היה ממשלת המנדט, והאגפים האחרים, הצפוני ומה שיש במערבי, כי במזרחי אין כל כך הרבה, ניתנה הוראת פינוי, רק היה שם איזה מישהו, כן.
ולשם, בשבת השחורה, הובאו כל המסמכים שהוחרמו בבניין הסוכנות היהודית, שלא רחוק משם, כפי שאתם יודעים.
נכון.
ומי יודע מה הבריטים היו מגלים ויודעים, אם היו מתחילים לקרוא ולפנח את המסמכים האלה, והמטרה הייתה באמת
גם להשמיד את המסמכים האלה.
אבל, המסמכים,
אבל יוסי, אתה חושב שהאמירה הזאת, רצח, תקיפה, ביקורת פוליטית חריפה מאוד על הפעולה, הייתה בין השאר כי הארגון הצבאי הלאומי עשה אותה ולא ההגנה? כי אנחנו זוכרים שב-1940 ההגנה פוצצה את פטריה כדי למנוע את הגירוש של המעפילים. ו-250 מעפילים טבעו ואיש לא אמר רצח.
וב-48 אריהם פוצצו את מלון סמירמיס בירושלים, בקטמון, ונהרגו קרוב ל-30 איש. אבל תשמע, אפשר להבין את הכאב של האנשים, אבל כן, מיד אחרי הפעולה
הזאת... לאצ"ל וללח"י קראו ארגוני טרור, ולהגנה מעולם כן, לא קראו כן, ארגון אבל, טרור.
רבותיי, אחרי שקרה מה שקרה, שהמפקד של הבריטים שם, הגנרל ג'ון שואו, אמר שהוא לא יקבל פקודה מיהודים, כן. כלומר הוא לא שאל העזרה שניתנה כן. לו, אז קרה מה שקרה, ואחר כך ההגנה התנערה מהפעולה הזאת.
על ההתנערות, ההתנערות
כל תנועת המרי המשותפת שפעלה במשך שנה וחצי התפוגגה.
התפוגגה כנראה גם בגלל השבת השנה וגם בגלל קינג דיוויד.
כן, כמה? הבנתי, דיברתם על זה. רציתי באמת לשאול, זאת אומרת, יש ויכוח כן. לא קל בשאלה כמה זה באמת הייתה לבנה שהוצאה מקיר המנדט וגרמה לפינוי של הבריטים לעזוב אחרי זמן נורא.
זה היה אחת בשרשרת פעולות, הרי אל תשכח שבמלחמת, תוך כדי מלחמת העולם, האצ"ל שיתף פעולה עם הבריטים, ושילם בחיי מפקדו, דוד רזיאל. כן. אבל מיד אחרי בעצם הגרמנים הופסו, אז חזרנו למשבצת הראשונה, המאבק הוא נגד הכובש הזר הבריטי, ובגין הכריז על הכרזת המרד, ואז התחיל שרשרת הפעולות, שזו הייתה אחת מהן, כיבוש יפו, והפריטה לכלא אקו, וכליית הסרג'נטים, זה היו מכות שהבריטים לא יכלו לעמוד בהן.
יוסי אחימאיר, מנהל מכון ז'בוטינסקי, יושב ראש מכון ז'בוטינסקי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
יוסי.
תודה רבה לכם להשתמע.
אני חושב שברוב של שלושה החלטנו שלא היה מדובר ברצח.
פה אחד.
אלא בוודאי נפלו אנשים חפים מפשע גם שם, אבל זה קורה במלחמה.
נכון, וזה מצער. פה אחד, ירכיבו לנו הרכב מורחב, הם לא יקבלו את פסק הדין הזה.
כן, יערערו עליו. העורך והמפיק שלנו, אסף נבו. האחראית על השידור, מעיין לויטין. העורכת בדיגיטל, יעל טלמן. אחרינו ספורט עם קופמן ופרימו. אני חושב שפחות או יותר סיימנו בשלום את השידור הראשון הזה שלנו מרמת השרון.
בהחלט, תודות לאנשים הנפלאים פה, שבת שלום.
ותודה לאריק בן דוד, תודה לכולם.
תודה לכולם.